ובאילו מאמרים שמע רבי. איזה דף? סמך ח' עמודה ימנית למטה. סמך ח' עמודה ימנית למטה. ובאילו המאמרים שאמר רבי. כן, כל המשנה הראשונה שבפרק השני זה דברי רבי. ובאילו מאמרים שאמר רבי, דהיינו, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, השני הווה מחשב שכר המצווה כנגד הפסידה, השלישי הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי חטא, כלל כל הדברים שצריכים במצוות התורה. כי לפעמים יחשוב האדם כי מצווה זו קלה היא, אין שכר עליה, ובשביל כך הוא מבטל המצווה. ועל זה אמר רבי זהיר במצווה קלה כבחמורה. בעיה ראשונה. ולפעמים אדם בא לעבור המצווה כי מצווה תעשה, צריך תורח לעשות המצווה, או שצריך להוציא על זה הוצאה. ואם במצוות לא תעשה, צריך שיחוף את יצרו, כאשר מגיע לידו דבר עבירה. ולכך אמר שיהיה מחשב הפסד, ההפסד שיש לו בקיום המצווה, ויחשב גם כן השכר שיש בקיום המצווה מן השם יתברך. וכן להפך, יחשב השכר והנאה שיש לו כאשר יעבור, ולא יעשה המצווה, ויחשוב כנגד זה ההפסד שיש לו בעבירה הוא העונש. ואז בוודאי יבחר לו לעשות המצווה. בעיה שנייה. בעיה שלישית. ולפעמים אדם בא לעבור עבירה בשביל שאין עולה על ליבו העונש שהוא לעתיד. ואם מישהו מפסד השכר, מה שיהיה מגיע לו לעתיד, אין הוא מקפיד על השכר. שיאמר, יהיה לי הנעתה, אף כי לא יהיה לי שכר לעתיד. וחר אמר על זה, והסתכל בשלושה דברים ויעתה בא לידי עבירה. ולא אמר, הסתכל בשלושה דברים ואתה עושה המצווה. שהיה משמע בשביל שאינו מסתכל, אינו עושה המצווה, כי דבר זה אינו. כי אין האדם מניח המצווה כשאומר אין רואה המצווה. לכך אמר ואין אתה בלידי עבירה, והכל כנגד יצר הרע של אדם, שכך יצרו של אדם מחשב, כאילו חס ושלום אין רואה. ועזב הארץ. וכנגד זה אמר, והסתכל בשלושה דברים, ואתה בא לידי עבירה. ומכל מקום הוא צריך לומר, ומחשב משום שיש מצוות הרבה שיש עליהם שכר אם יעשה, כמו גמילות חסדים, ואין עליהם עונש אם לא יעשה. כנגד זה אמר, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסד. לסיכום, אמר, שבקיום המצוות יש בפני אדם שלושה מכשולים. Okay. יש שלושה מכשולים, כי מצווה זה להוציא את הטוב אל הפועל. הטוב בעולם שלנו נמצא, אבל הוא גנוז. הוא נמצא בכוח. וכדי להוציא מן הכוח אל הפועל, צריכים להתגבר על מחסומים. על מכשולים. רבי יהודה הנשיא, שמכיר גם את האדם וגם את המציאות, הדריך את האדם כיצד להתגבר על המכשולים. הם מכשולים נפשיים. יש לאדם מחסומים מכל מיני סוגים. סוג ראשון, יש לאדם בדיקת תועלת. בדיקת תועלת. זה טבעי לאדם, הוא בודק תועלת. סוג שני, הוא לא תמיד עושה את החשבון הנכון. ולכן הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. ובעיה השלישית, שהאדם צריך להתגבר עליו, זה שאדם חושב שהוא לא ייתן את הדין. למשל, דבר מאוד מצוי בעולם, שהגנבים חושבים שלא יתפסו אותם. זה מאוד מצחיק. אם הגנבים היו חושבים שיתפסו אותם, הם לא היו גונבים. כלומר, הנחת היסוד בעבודת הגנב, לא יתפסו אותי. אבל כבר תפסו הרבה גנבים. נכון, הם לא היו חכמים. אני יותר חכם. אני יודע איך להיכנס, להסיר סימנים, ואף אחד לא ראה אותי, ואף אחד לא יודע, ואני לא אספר לאף אחד. עוד פעם נתפס. זה אותו דבר מה שקורה ביחס למצוות ועבירות. באמת, בעולם הזה אין דין ואין דיין. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש דעה כזאת שמסתובבת בין בני אדם, הרגשה שאין דין ואין דיין. זה קרה בדורות הראשונים. לכן דור המבול חטא. דור הפלגה חטא. אין דין ואין דיין. הרי כל אחד יכול להגיד, אבל בדור הקודם כן הענשו. הם לא היו מספיק חכמים. ראש ישיבת טלז אומר שמה היה הקלקול הגדול של דור מגדל בבל, שהם חיפשו לפתח טכנולוגיה נגד ריבונו של עולם. זאת אומרת, המגדל זה רק סימפטום. מה הבעיה? מה הייתה הבעיה? למה הקדוש ברוך הוא מאוד כעס עליהם? כי הם אמרו כך, דור המבול, הם נענשו כי הם לא ידעו איך להתבונן. אנחנו נכין תוכניות מגירה לכל אופציה. לכל בעיה יש לנו תוכנית מגירה מוכנה. אם הקדוש ברוך הוא יעשה ככה, תוכנית מגירה, זה התגובה. אם הקדוש ברוך הוא יעשה ככה, תוכנית מגירה, זה התגובה. התפתחה תפיסת עולם שניתן להימלט מדין של אלוקים. זה קורה בחברות מאוד מפותחות מבחינה טכנולוגית. שום דבר לא, אין לנו מה לדאוג. יש לנו תשובה טכנולוגית לכל פגע וכל נגע. כן? זה יפה מאוד לשלוט על הטבע. זה מאוד טוב. הקדוש ברוך הוא לקח את האדם להיות שותף. זה מצוין. אבל יש גם בזה צד לא טוב. חרף פיפיות. מה הצד הלא טוב? שאני חושב שאני אוכל להימלט מכל דבר כי יש לי תשובה. ראיתי דבר מעניין במערשל מסכת שבת, שקצת קשור לזה. המערשל אומר, אסור לגדל כלב בבית. למה אסור לגדל כלב בבית? סיבה ראשונה, כי לא יהיו לך אורחים. אם זה כלב רע, הוא יזיק. ואם זה לא כלב רע, האורחים לא יודעים. מבין יודעים שהוא לא כלב רע. הרי הוא נובח, הוא מבהיל. אז לא יבוא אליך אורחים, לא יבוא אליך עניים. איך תקיים אבי ביתך פתוח לכבחה? יהיו עניים בני ביתך? במקום זה, שלט, זהירות, כלב נושך. סכנה, כלב בחצר. זה ממש הכנסת תוכים של אברהם אבינו פרפקט. אבל המערשה מביא טעם שני. דבר מעניין. הוא אומר, למה לא טוב לגדל כלב בבית? כלב שמירה, מה שאנשים קוראים, אלא אם כן אתה נמצא במקום סכנה, יישובי ספר, אתה נמצא, אתה מיישב את ארץ ישראל, נמצא במקום בודד. זה כלבים, זה כמו נשק. מה לי נשק מלי כלב שהוא כלב שומר. זה אותו דבר. בסדר, כמו שאתה מחזיק נשק, אתה מחזיק כלב. זה לגיטימי. גם בצבא יש נשק שקוראים לו כלב. לא, לא, מדובר על אנשים שלא צריכים את זה. אבל הם רוצים, אז אומר המרשה ככה, למה זה לא טוב? כי איפה שם האדם את הכלבו? בכניסה לבית. במקום לסמוך על המזוזה, הוא סומך על הכלב. ככה הוא אומר. נתנו נוטריקון שדי, שומר דלתות ישראל. במקום שומר דלתות ישראל, אותיות שדי, כלב שומר דלתות. ככה הוא אומר. זה מוריד את האמונה מן האדם. זאת אומרת, עודף חשבונות שאתה יכול מכל דבר להימלט מכוח פטנט כזה או פטנט כזה, זה פוגע ביראת שמיים. וככה כתוב בגמרא, שזה לא מובן שמי שמגדל כלב בביתו מסלק מעצמו יראת שמיים. מה הקשר? אז הוא מסביר שזה הקשר. במקום שאתה אומר, מזוזה בפתחי, מקיים מצווה כהלכתה, ריבונו של עולם שומר על דלתותיי? לא! כלב שומר על הדלת. זה כתוב בגמרא במסכת שבת דף סמך ג', במסכת שבת סמך ג', מרשה. מרשה מאוד יפה. למה אנחנו אומרים את זה? כן, נכון. כן, יש השתדלות ויש מעבר להשתדלות. זאת אומרת, זה השתדלות שמזיקה. גם בהשתדלות. זה כמו שנגיד יפתחו בצהל תורת לחימה שהחיילים צריכים להישאר בבונקרים בשעת מלחמה. זה תורה, זה השתדלות מזיקה. כי חיילים צריכים לתקוף את האויב. אבל זה מסוכן. כן, אדוני, אבל אם אתה תישאר בבונקרים בשעת מלחמה, האויב ישתלט עליך. ניסו את זה במלחמה, מה קרה? קטסטרופה נוראה. אז צריך לדעת, זה חשבון מאוד דק. השתדלות, ולא כל אחד צריך כלב בבית, בעיר. אולי יבוא איזה מישהו, חייך, פלדלת, גם פלדלת, אז אנשים עשו מפלדלת, לא הספיק, שמו פלדלת לפלדלת, ואזעקות, ופה ושם, אף אחד כבר לא יכול להתקרב, אתה מפחד שפתאום זה מתחיל לראות באופן אוטומטי. אז צריך גבול. כל מי שיודע בצבא מלמדים אותך, להיות זהיר, להישמר וכו'. אבל מצד שני, מלמדים אותך להסתער. אבל להסתער זה מסוכן. אדוני, זה צבא, צריך לסמוך על ריבונו של עולם. סומכים על ריבונו של עולם, ויחד עם השתדלות זה עובד. אבל השתדלות יתר, זה בכלל לא עניין של השתדלות, זה תפיסת עולם. יש השתדלות ויש תפיסת עולם. זה ההבדל. השתדלות, זה בסדר. תפיסת עולם זה לא טוב. תפיסת עולם שאני רק בכוחי, זה רק מה שיעזור, זה תפיסת עולם פסולה. זה תפיסת עולם שהיא בסופו של דבר מתנקמת באדם. כידוע, הרבה אנשים השתדלו והשתדלו ולא עלה בידם. מצד שני, כמובן, אין סומכים על הנס, אבל כלב בכל דלת זה לא השתדלות, זה תפיסת עולם. למה אמרנו כל זה? כי זה בדיוק מה שרבי בא להגיד, והסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דם הלמעלה ממך, עין רואה, אוזן שומע, כל מסכה בספר נכתבים. זאת אומרת, יש חשבון. שלושת הדברים האלה ביחד, אלו שלושת הדרכות יסודיות שעוזרות לאדם לנהוג נכון, לקיים מצוות. ממשיך המהר"ל ואומר, ובפירוש אלו שלושה דברים, כי צריך שיסתכל האדם שהשם יתברך רואה הכל. שלא יחשוב כי לא ידע יתברך, כי לא ידע הוא יתברך, חס ושלום, הדברים הנעשים בתחתונים, כמו שאמר הכתוב על הרשעים, ככה כתוב על הרשעים בתהילים, שאומרים לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. רק צריך שידע שהוא יתברך יודע עניין התחתונים הכל. וזהו מה שאומר עין רואה, כלומר שרואה מה שנעשה בתחתונים, בניגוד לפילוסופים. הפילוסופים, רבי יהודה הלוי בתחילת הכוזרי אומר, מה טענתו של הפילוסוף? הוא לא מתעסק במה שקורה בארץ. הוא לא כאן. הוא השאיר את העולם לבני אדם. ותפילה, תפיסה שמאוד מאוד מאוד משחיתה. ומה שלא אמר לב מבין, למה הוא אמר עין רואה ולא אמר לב מבין? מפני שכך אמר הכתוב, עיני השם משוטטות בכל הארץ, ותמיד הכתוב, פסוק באיוב, עיני השם פסוק בזכריה, עיני השם משוטטות בכל הארץ, זכריה ד', ותמיד הכתוב תולה בעיניים, וזה כי בא הכתוב לומר, כי השם יתברך רואה את הדברים הנעשים מצד העושה, הוא האדם העושה עבירה, ולא כמו שהיו אומרים קצת בני אדם המתפלספים, כי השם יתברך יודע עצמו, ובידיעת עצמו יודע הדברים שהם בעולם. ובני זה היו באים לדברים מגונים, שצריך לומר שאדם מוכח במעשיו, כי בזולת זה איך אפשר לומר שבידיעת עצמו ידע הדברים הם בעולם? רק מפני שאומרים שהעולם מתחייב מן השם יתברך, וכל הדברים הנעשים בעולם מוכרחים להיות נעשים מאותו סדר שסידר השם יתברך הנבראים מתת מציאותו. ולפיכך אמרו בידיעת עצמו ידע הכל. יש אנשים שאמרו ככה, אם אתה כבר רוצה לומר שהשם יודע את הכל, אתה תצטרך גם להגיד שהכל מוכח. ממה נפשך? או שהוא לא יודע מה שקורה עם בני אדם, או אם הוא יודע מה שקורה עם בני אדם, זה אומר שלבני אדם אין בחירה. כן? יש שתי תפיסות עולם מקולקלות, אומר המהר"ל. תפיסת עולם ראשונה מקולקלת, השם עזב את הארץ, לא יודע מה שקורה כאן. אמר רבי, תיזהר, דע מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת וכו'. זאת אומרת, הוא יודע. אל תחשוב שהמעשים שלך נסתרים מעיני אלוקה. תפיסת עולם שנייה מקולקלת, טוב, אני מוכן להגיד שהוא יודע. לדעת זה כמו שהוא יודע את עצמו, כלומר שאין שום דבר בעולם חוץ מעצמו, כלומר שכל מה שאדם עושה זה כמו לדעת את עצמו, כלומר זה מוכח, אין בחירה. שכל מה שהאדם עושה זה מוכח. כי אם השם יודע, זה אומר, וכמו שהשם יודע מה יהיה בעתיד, זה מוכח להיות. אחרת מה פתאום שזה נקרא שהוא יודע? אז או תפיסת עולם שהיא בעד הפקר, כי היא הרי אומרת שהשם לא יודע, הוא באולימפוס, לא מתעניין במה שקורה כאן, או תפיסת עולם שנייה, אין לך בחירה, קוראים לזה מכתוב. מכתוב בלשון של הערבים. כלומר, הכל כתוב. מכתוב זה הכל כתוב. אין. אתה יכול לנהוג ולסגור את העיניים. אם אתה צריך למות, תמות. אם הצלחת לעבור בשלום, אז עברת בשלום. כי הוא רצה, מה זה משנה? זה לא קשור איך שאתה תנהג. אין בחירה. זה רע וזה רע. הכל רע. הראשון זה הפקרות, כי אתה חושב שאתה עושה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אלא הוא לא רואה. השני זה גם הפקרות. למה? כי מוכח. אין מה לשפר, אין מה לתקן. הכל כתוב. ההוא הרג את ההוא, מכתוב. היה צריך למות, אתה רוצה. אין מה לעשות. זה רע וזה רע. כנגד שתי תפיסות אלה צריך להילחם, אומר המערב. או שיאמרו, אין השם יתברך יודע הכל, דהיינו הדברים שהם מצד הבחירה האנושית, רק יודע הדברים שהם מסודרים מוכרחים להיות. יש עוד תפיסת עולם, שהקדוש ברוך הוא יודע חלקית. מה הוא יודע? הדברים שהם מצד הטבע. אבל מה ששייך לבחירה, הוא לא יודע. למה? כי כל רגע אתה יכול לשנות על פי הבחירה, אז איך הוא כל רגע יודע? הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא ידיעה מוחלטת. איך ייתכן שהידיעה שלו תשתנה לפי המעשים שלך ולפי הבחירה שלך? אז בואו נחלק. מה הוא יודע? חוקים שהם קבועים. מה הוא לא יודע? מה שתלוי בבחירה שלך. ולפיכך מה? עין רואה שאין הדבר כך, שהשם ידברה רואה מעשה בני אדם מצד החוץ, דהיינו מצד העולם הזה שכל ראייה הוא מצד החוץ, והידיעה בלב שייך אף שלא מן החוץ. וזה שאמר עין רואה, ומה שאמר עין רואה בלשון יחיד ולא אמר עיניים רואות, מפני שבלומר שאין לשם יתברך עיני בשר, ויש לו שתי עיניים כמו שיש לאדם, שזה אינו חס ושלום. עין רואה הכוונה שיש לריבונו של עולם הסתכלות, לא להגיד שיש לו עיניים בעצמו. לכן זה נקרא עין. עין הכוונה כוח ראייה. לא באו לפרט לנו עכשיו כמה עיניים יש לקדוש ברוך הוא. לכן זה נאמר בלשון יחיד, כי מדברים על הכוח לראות. הקדוש ברוך הוא רואה הכל, יודע הכל. איפה הבחירה? שאלה גדולה. אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאתה תעשה, אז איך בכל זאת יש לך הבחירה? תשובה. הרעבד, בהשגותיו על הרמב״ם, אמר, חבל שדיברת על זה. זו שאלה קשה מאוד. היה יותר טוב שבכלל לא תעורר את השאלה. כי עוררת את השאלה ולא נתת תשובה. אז עכשיו אנשים נשארים מבולבלים. הרעבד כותב את זה כהערה על דברי הרמב״ם. מה תשובת הרמב״ם? אין ידיעת הקדוש ברוך הוא כידיעת האדם. זה הכוונה. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, שמעשי האדם הם במישור אחד, והידיעה האלוקית זה במישור אחר. אם הידיעה האלוקית ומעשה האדם היו באותו מישור, הייתה התנגשות. כי מצד אחד האדם פועל, מצד שני, כשאתה מגיע לכאן, אני כבר ידעתי שתגיע לכאן, אז אני מוכרח להגיע לכאן. לא. אתה נמצא על קו ששם אתה יכול להסתובב חופשי. ואני במטוס ממקום גבוה רואה מתוך קו ששמה אין זמן. הידיעה האלוקית אינה קשורה לזמן. מעשה האדם בתוך הזמן. אם הידיעה האלוקית הייתה קשורה לזמן, והידיעה האלוקית קודמת את מעשה האדם, אז זה היה אומר שמעשה האדם מוכח מצד הידיעה האלוקית. אם אני יודע מראש מה שאתה הולך לעשות, אז זה אומר שאתה מוכח לעשות, אחרת אני יודע מראש. זה אם הייתי אומר שידיעתי היא על קו הזמן. אבל ריבונו של עולם, הוא לא נמצא על קו של זמן, וידיעתו אינה על קו של זמן, אלא השם אחד ושמו אחד, הכל אחד. אין אצל ריבונו של עולם לא חילוק של זמן ולא חילוק של מקום ולא חילוק של מעשים. הכל אחד. במדרגה הזאת הידיעה האלוקית אינה מכריחה את האדם, כי האדם יכול לפעול באופן חופשי, אף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע. ניתן לזה משל. הילד, הוא הולך. עכשיו, הוא יכול ללכת לכל מקום שהוא רוצה. פתאום, הוא ראיתם ילדים רצים, פתאום הם עוצרים, עולים לשם. כן? האבא מסתכל על הילד הקטן שלו. לכל מקום שהילד מגיע, הילד, האבא כבר שם. למה? כי הוא רץ יותר מהר מהילד. לאבא יש מרחב יותר גדול שכולל את המרחב של הילד. לכן גם אם הילד מחליט לשנות כיוון, האבא כבר שם. כי הוא כולל במרחב שלו את המרחב של הילד. המרחב של הילד הוא מרחב יותר קטן ממרחב האבא. איך ידעת שהילד יהיה זה שם? תשמע, עין פקוחה על הכל. אני יודע לשער ולחשב ולכוון לכל מקום שהילד ילך. לכן בכל רגע אני מוכן ללכת לכל מקום שהילד ילך. זהו. והקדוש ברוך הוא מכיר את העולם ואת האדם כי הוא ברא אותו. זאת אומרת, אין שום דבר שממה שיעשה האדם באופן חופשי, שלא נמצא כבר כלול בידיעתו של האדם, של הקדוש ברוך הוא. תגיד לי דבר אחד, זה הקדוש ברוך הוא יודע. אפשר להוכיח את זה הרבה פעמים מן התורה. שמה? שכשהאדם פעל, הקדוש ברוך הוא יודע שמה שהאדם הולך לעשות, זה כלול בידיעתו. לא מכריח אותו. אבא לא הכריח את הילד ללכת לשם או לשם. אבל זה כלול בידיעתו של האבא לאן ילך הילד. זה כלול בידיעתו של הקדוש ברוך הוא לאן יפעל האדם. איפה זה למשל? ניתן דוגמה. הקדוש ברוך הוא כתוב ככה. מה? כלומר? מה, אתה מדבר על עקדת יצחק? אז מה הוא אומר? אל תשלח ידך. לא, אז אתה יכול להגיד. הוא רואה שהוא הולך לשחוט את יצחק. כן? אז הוא אומר לו, אז אל תשחט. בסדר? זה לא ככה. חז"ל אומרים ככה. כשבני ישראל הגיעו מול ים סוף, כתוב שהקדוש ברוך הוא יחזיר את הים לאיתנו. אל תקרא לאיתנו, אלא לתנאו. איזה תנאו? תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם הים. שכשבני ישראל יגיעו לים סוף, הים יפתח את מימיו. הקדוש ברוך הוא יתנה תנאי. כשבני ישראל מגיעים מול הים, הם הגיעו מול הים. פתאום הם צועקים. זאת אומרת, זה לא הייתה תוכנית שנאמרה להם מראש. לא. הם פתאום מוצאים, זאת אומרת, מצרים אחורה, הים קדימה, בצד ימין, צד שמאל, מטבח חיות רעות. מה עושים? אומר משה רבינו, לא יודע מה עושים. אומר לקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? מה זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אתם באתם לכאן, נכון, עכשיו אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, מה עושים? הים. כבר יש תנאי. התנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא עם הים, זה אחד מן הדברים שכלולים במרחב האלוקי, של האפשרות שבני ישראל יגיעו מול הים. ולכן הקדוש ברוך הוא הכין כבר את האפשרות שהים ייפתח בפני בני ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא יודע אותו. לכן מראש, כל האפשרויות שהאדם יעשה, הכל כלול כבר בפנים. זה לא מונע את החופש. בחרת באלף? בסדר, זה כלול. בחרת באיזה כלול? כי המרחב האלוקי הוא המרחב הכי רחב שקיים, לעומת כל מרחב אחר. כן. נו, יפה מאוד אמרת. לכן, רבותינו אכן אמרו שהבחירה, יש לה גבולות. פרו, איראן, משוגע אחד החליט לפוצץ את כל כדור הארץ. הוא מכין צצות אטום כדי לפוצץ את כל כדור הארץ. מה יהיה? לא יהיה. מאיפה אתה יודע? זה הגבול. אתה לא בא לבית על העולם. יש ודאי גבולות. זה פשיטה שיש גבול. הגבולות הולכים ומסתמסמים ככל שהבחירה היא לא פרטית. פרטית זה רחב. ככל שזה כללי יותר, זה מסתמסם. זה מסתמסם. המלאק אמר, יש לי מטרה אחת בעולם. כן, מה המטרה שלך? למחוק את ישראל מעל המפה. אפשר להרוג יהודים, אפשר להרוג שני יהודים, אפשר להרוג 6 מיליון יהודים. אז נו, אפשר למחוק את כל עם ישראל? לא. מה עם הבחירה? אומר המלאק. לא. זה הגבול. ודאי שיש גבול. זה פשיטה שיש גבול. אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול להגיע, עד למרחב, כמו שאמרת, אמרת, כשהילד רץ לכביש, אבא אומר, עד כאן בני. אבא, מה עם הבחירה החופשית שלי? כן, חמודי לי. הבחירה החופשית שלך, שאם אתה תרד לכביש, סופית לא תהיה לך בחירה חופשית. לכן הגבול זה כשאדם הולך לפעול מעשה, שיבטל את הבחירה החופשית. למשל, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אז לא. למה? בחירה חופשית? לא. כי אתה רוצה להשתמש בבחירה החופשית, לבטל בחירה חופשית. כי אם אדם אומר אחטא ואשוב, זה מבטל ממנו בחירה חופשית. הלכתי מהר מדי או הבנתם? אם אני בא ואני אומר שבזכות התשובה אני יכול לחטוא, לא כדאי לתת לך לעשות תשובה. כי זה מונע ממך לעשות תשובה, כי אתה עוד פעם חוטא. לכן לא כדאי להשאיר לך את הנשק הזה. אם אדם יבוא ונתן נשק, 100%, אתה יודע להשתמש? כן. נגד מי אתה משתמש? אני אשתמש, יש לי עכשיו נשק. אני אשתמש נגד כל מי שאני רוצה. אז אתה לא תקבל נשק. למה? נשק מותר לך להשתמש רק נגד האויב. ולא נגד עצמך. ולא נגד מי ששייך לך. ודאי שיש גבול. זה הבנת מאוד נכון. אבל יש מספיק דברים שהם במרחב הכללי של הבחירה החופשית. טוב, זה עניינים קצת עמוקים ומסובכים. כן? הקדוש ברוך הוא בוחר לא לדעת. לא, זה לא נכון. הוא כן יודע. וזה לא מתנגש. לא, הוא יודע. והידיעה שלו אינה מבטלת את הבחירה שלך. לא צריך להגיד את זה ככה. הוא יודע, אבל זה מרחב כזה, שאף על פי שהוא יודע, אתה יכול להסתובב כמו הילד, בתוך המרחב של האבא. האבא יודע. לא האבא אומר, אני בוחר לא לדעת. אני יודע. אבל זה לא מונע חופש מהבן שלי. יודע, זאת לא ידיעה מגבילה. עד לגבול מסוים. טוב, שלום.